עכשיו בישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומר רש"י, וישב. מה זה וישב? איפה אנחנו נמצאים? איך קוראים למוסד הזה שאנחנו יושבים בו כרגע?
ישיבה.
ישיבה. ישוב הדעת, קביעות. ישיבה זה דבר טוב. ארץ, יהודי בא לארץ ישראל, מתיישב, לשאול מישיבה. וישב יעקב בארץ כנען, כן? מגורי אביו, סליחה, בארץ כנען. אומר רש"י, וישב יעקב, אחר שכתב לך יישובי עשיו ותולדותיו בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרש, איך נתיישבו בסדר מלחמותיהם, איך הורישו את אחורי, פירש לך יישובי יעקב את תולדותם בדרך ארוכה. כל גלגולי סיבתם, לפי שהם חשובים לפני המקום, להאריך בהם. צריך להבדיל, לפני זה, בסוף פרשת וישלח, ראינו כל כך הרבה על תולדות עשיו ומשפחתו, ואלופים, ואלופים, ומלכים, והוא מפחיד. זאת אומרת, זה בדיוק חנוכה, ש... כתוב שם על גמל שבא עם פשטן, סוגיית על גמל, ובא נר אחד ומדליק את הפשטן ושריפה, כל הדברים האלה. כך אומרים חז"ל, שיוסף, אומות העולם, עשיו וכל זה, הם נראים ערימה כזאת גדולה, כל כך הרבה גנרלים, מלכים, כל זה מפחיד. ניצוץ אחד יוצא מ... יוסף, הכל נשרף. לכן הוא אומר, זה לא העיקר, מה שקראנו מקודם זה לא העיקר. יש, צריך לדעת תמיד שיש קליפות. אבל קליפה לפעמים היא גם עבה. אבל העיקר זה הפרי, זה לא הקליפה. כל מה שקראנו מקודם זה קליפות. איך זה בא לידי ביטוי כאן? כן, אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נוח, פלוני הוליד פלוני, כשבא לנוח, יריך לו. כן, בעשרה דורות שמנוח ועד אברהם, קיצר בהם, שהגיע אצל אברהם, מריח בו. מדוע? כי נוח ואברהם הם הפרי. משל, למרגלית שנפלה בין החול. אדם ממשמש בחול, וחוברו בחברה, מסנן את זה. עד שמוצא את המרגלית, כשמצא הוא משליך את הצורות מידו, ומוצא למרגלית. אני רוצה לדעת, כל דבר זה את הפרופורציה הנכונה. פרופורציה, נכון? יש מיליארדים של... אבל צריך לדעת שבתוך המיליארדים האלה יש עם אחד שהוא המרגלית. זה כבר לא עניין של כמות, אלא עניין, עניין של איכות, כן? עם ישראל הוא המרגלית. דבר אחר, וישב יעקב הפשטני הזה, מביא כאן רש"י את הגמרא. נכנסו גמליו טעונים פשטן, הפשמית אמר, אנא ייכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא מהפח שלך, ששורף את כולו. כך יעקב ראה את האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולנו? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף. מכתיב היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף, שמחלה ושורף את כולם. כמו שמעשה אבות סימן לבנים. כל אירופה, כל הערבים, כולם נגדנו, ניצוץ אחד יוצא מיוסף, שורף את כולם. לא פעם אתה רואה מערכות שלמות קורסות, בגלל ניצוץ אחד. הייתה פעם מעצמה, קראו לה רוסיה הסובייטית. יום אחד, אחד המנהיגים שלהם, אמר, כל זה בלוף, כל זה קומוניזם, כל זה שקר. באותו רגע, כל המעצמה הזאת, ניצוץ אמיתי אחד, שורף. ולפעמים אדם עשיר גדול, יש לו מיליארדים, פתאום מוצאים אותו באיזה גניבה, במילה, ופעם אחת, כל ההמוניות הזאת נגמרת, יושב בית הסוהר, הכל נגמר. ככה גם עם ישראל. ניצוץ אחד יוצא מאיתנו, שורף את כל הכמות הזאת, כל ההמוניות הזאת. זה רק נפח, אין באמת. אנחנו במשניות. פרק ט', פרק י'. עוברים לנושא, גם שמיטה ונושא לגמרי אחר, נקרא את ההקדמה. פרק זה עוסק בדיני שמיטת כספים. כתוב ברמב״ם, מצוות עושה להשמיט המלווה בשביעית, שנאמר, וזה דבר השמיטה שמות כל בעל מסע ידו אשר יעשה ברעהו. והתובע חוב שעברה עליו שביעית, עבר לא תעשה, שנאמר, לא ייגוש את רעהו ואת אחיו. אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן שהיובל נוהג. מן התורה, גם היום, עדיין היובל לא נוהג. יש שם שמיטה קרקעות, שהיישוב הקרקע על בעליו בלא כסף. יישוב, כן. בדבר הזה קבלה אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. בזמן שאין שם שמיטה, קרקע של יובל, אין אתה משמיט כספים בשביעית אפילו בארץ. בדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום, אף על פי שאין היובל נוהג. כדי שלא תשתכח תורה, שמיטת הכספים מישראל, ואין שביעית משמיט כספים, אלא בסופה של השמיטה, אז היא משמיט כספים. רק אם אתה יכול לזוז קצת, אתה מסתיר את המצלמה. אז אמרנו, אין, כן, שאין שבע שנים רק בסופה, כן. שאמר, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה. ושם הוא אומר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה שם אחר שבע, אף השמטת כספים אחר שבע. לפיכך הלווה את חברם בשביעית עצמה, גובה חובה כל השנה. וכשתשכח חמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, אבד החוב, אין יותר חוב. משנתנו בא ללמד שאין שביעית משמטת אלא מלווה או חוב אחר שנעשה מלווה. כן? טוב. שביעית משמטת את המלווה בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות אינה משמטת, ואם עשה המלווה, הרי זה משמטת. בוא נראה למה הכוונה. שביעית משמטת את המלווה, שאין אדם רשאי לתשובה על ועתו מחברו לאחר שעברה עליה שביעית, כן, בשטר ושלא בשטר, בין הלוואה שיש עליה שטר, בין הלוואה שניתנה בלא שטר. בבבלי נחלקו המוראים בפירוש פסוק זה. רב ושמואל אומרים, בשטר היינו שטר שיש בו אחריות נכסים, כלומר, כתוב בו שנכסי הלווה משעובדים לפרעון ההלוואה, מה שנקרא היום משכנתא, כן? שכל מה שקיבל הלוואה זה משעובד לנכסים, למי שהלווה. ושלא בשטר היינו שטר שאין בו אחריות נכסים, וכל שכן מלווה בעל פה, רבי יוחנן בן לקיש אומרים, דווקא בשטר היינו שטר שאין בו אחריות נכסים, ושלא בשטר היינו מלווה בעל פה, אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמעות. ברם מובא בגמרא שרבי יוחנן פסק על ההלכה למעשה בשטר שהיה בו אחריות נכסים שהוא משמט, כששאל אותו רבי יוסי, ולא אמר הוא שאמר שאינו משמט, אמר לו רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמין נעשה להוציא ממון בידיים, וכאן גם פוסק הרמב״ם, שביעית משמטת המלווה, ואפילו מלווה שבשטר שיש בו אחריות כמו משכנתא, נכסים הרי זה משמט. הקפת החנות, קניית מצרכים בחנות בהקפה. עכשיו אתה חייב לבעל המכולת, האם זה משמט או לא? אינה משמטת, שאינה בכלל מלווה, ואין דרך פירעונה פירעון חוב. ואם עשה מלווה, שסיכם החנוונים הקונה את חשבון ההקפה, וזקפה עליו כמלווה, ואומר לו מפורט, אני מלווה לך, אני לא מקיף, אלא מלווה לך. כלומר שסכום ההקפה נרשם כחוב, אז יש מפרשים שקבל לו זמן לפרו, הרי זה משמשת, משמטת כדין מלווה. רבי יהודה אומר, הראשון משמט. לאחר שלקח בהקפה פעם שנייה, ההקפה הראשונה נעשית מלווה, והרי זה משמטת. לקח בהקפה פעם שישית, גם השנייה משמטת, וכן לעולם ההקפה האחרונה אינה משמטת, וכל הקודמת לה משמטת, ואין הלכה כרבי יהודה. שכר שכיר, שכר מלאכתו של פועל, אינו משמט שאין דינו כמלווה. דהיינו, אם הוא לא, הכסף נשאר עדיין אצל בעל הבית. ואם מסעו מלווה, שכישר הפועל עם בעל הבית זקף עליו את השכר במלווה, כלומר, בתורת חוב אומר, אתה חייב לי כסף. כמו היום למשל, יש אנשים שהם, מה שנקרא, תנאים סוציאליים. אז חלק מהכסף נשאר בעצם אצל בעל הבית, אצל בעל, זאת אומרת, מי שהזכיר אותו. עכשיו הוא יכול להגיד, שאלה אם זה מלווה, או ששייך לפועל, זה שעבד אותו. אז זה מה שהוא אומר, בעל חוב, הוא אומר, אם עשה הוא מלווה, שחישר הפועל עם בעל החוב, וזקף עליו את השכר כמלווה, אמר, תשמע, כל מה שאני בקופה שלך שם, כל זה זה מלווה, אז בתורת חוב, הרי זה משמט ודינו כמלווה. רבי יוסי אומר, כל מלאכה שפוסקת בשביעית, אם הפועל עסק במלאכה שהיא פוסקת בשביעית, כגון עבודת קרקע שהיא אסורה בשביעית, שפסקה התחייב בעל הבית לשלם שכרו, משמטת, שאם לא שילם לו, נעשה שכרו ממילא כמלווה, בשביעית משמטת, ושאינה פוסקת בשביעית, אבל אם עסק במלאכה שאינה פוסקת בשביעית, כגון עבודות המותרות בשביעית, אז אינה משמטת, שלא נעשה שכרו כמלווה, ויש מפרשים שאין כוונת המשנה לעבודת האסורות או המטרות בשביעית, אלא שאם עבודת השכיר פסקה בשנת השביעית, הואיל ובעל הבית מתחייב בשכרו, נעשה השכר כמלווה, ולכן השביעית משמטת אותו. אבל אם לא פסקה בשנה השביעית, הואיל והשכירות אינה משתלמת אלא בסוף השנה, עדיין לא נתחייב בעל הבית ושכרו לפעול צורכי סוף הזמן שהם קבעו ביניהם, עדיין לא נתחייב בעל הבית בשכרו, לפיכך אין שביעית משמטת את השכר. היום אנחנו לא נוהגים, רק מדרבנן בעניין הזה. אכן עושים את הפרוזבול, בטח נלמד את זה גם, לגבי עניין של פרוזבול בהמשך. אורות. מישהו רוצה אורות כאן? תרתי בשביל. אנחנו... כן, בדף למד גימל. לא, למדנו עכשיו למד דלת. אנחנו בלמד ד' הישרת הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת חיים עד לעליות הקודש המעולות זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים ועימם לעלות לספרות הגבוהות וכשההתפסלויות שולטות לעצמן הן מאחירות ומחלחלות מזעמות ומגשמות הגשמה גסה מזעמה את כל אוויר החיים וכשהן נחזות מתבטלות בתכנים שממה להן ועולות בעלייתן הרי הן מוסיפות אור וחיים תואר וקודש אומץ ותפארת בכל אתה רוצה לדעת מה זה הקמומיות אומר החיים משולים לעץ מכיוון שמשולים לעץ מאיפה צומח העץ? השורשים, יפה מאוד. זה יסוד גדול מאוד. העץ צומח מהשורשים. לכן, הכל צריך להתחיל מה, אי אפשר לקצוץ את הענפים מהשורשים. זה נקרא קצץ בנטיות, אלה שעוסקים בקבלה וכל הדברים האלה קוראים, קצץ בנטיות. מה זה מקצץ מנטיות? הוא מנתק בין השורשים ובין הענפים. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו לא יכולים להתחיל את הכל, כאילו לא היה עם ישראל, האבות, כל הדברים האלה, לא מחוברים אל השורשים. ברגע שלא מחוברים לשורשים, אי אפשר להתיישר. זה מה שהוא אומר. הנוצרים באו לקצץ בשורשים, כאילו אין כבר עם ישראל. אז כמובן אי אפשר ליישר את הקמומיות בתחינות, בדעות, בשפת החיים וכל זה. כתוב, יסוד נצחי הוא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. דהיינו, גם את היצר הרע אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך. גם שלא אותי איך, יש לי משהו יצר רע. גם יצר הרע, זה שאתה מתגבר על יצר הרע, בזה אתה עובד את אלוקים. אם לא היה לך יצר רע, אתה מתגבר על היצר רע. אז למעשה אתה עובד, בזה שאתה מתמודד עם היצר הרע, זה גם עבודה, זה אהבת אלוקים גם. האהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה מקור האחדות המתורה, כי אם שכוללים את היצרים ביחד, והיצר רע מתאגן עם היצר הטוב, וכל כוחותיו הרעים אינם נאחדים בשורש הטוב, ומתהפכים לטובה בסופו של דבר, לצחצח, להחיות, להבין ולקק יותר את להט הטוב. דבר זה נוהג בדעות, בתכונות, בעצמיות החיים, בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, של השלמת האדם באור, תקוות העושר המעולה. לזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת חכמה העליונה, ומטרתו של סוד השם אשר ליראיו, הולך ומתנוסס בלבבות, ומכבש לו את דרכיו, ומכבש לו את דרכיו, סליחה, על ידי כל האמצעים הרבים והשונים, החוצב לו גולת עליות וגולת תחתיות, הבא דרך פתחים ערקים, חרקים וחלונות, גם דרך פרצות והריסות, הכל אל מקומו שואף זורח. אולי זה מרמז לנו, לא כתוב מפורש, שהנוצרים, הנזירים, הכומרים, לא מתחתנים. אומרים, זה יצר הרע. אז איך אפשר להתחבר לאלוקים, יצר הרע? אז זה בדיוק מה שהוא אומר, לא, ההפך בדיוק. אתה צריך להפוך את מה שנקרא ביניהם יצרה לדברים טובים, להביא ילדים לעולם. מה שנראה לנו כדבר השפל ביותר, הוא נהפך לדבר הטהור ביותר. אותו דבר בכל דבר. כל דבר שהוא נראה לנו על פניו כלא טוב, צריך למצוא את הנקודה הפנימית, שהיא הופכת את הלא טוב לטוב. זה סוד השם נראה. זה בכל דרכי חדיו. כולל מה שנראה בעיניו במבט שטחי, כדבר הפוך, להפוך אותו לדבר טוב. יש לך כוח.